שלום וברכה. ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת פרשת צו. הפסוק הראשון הפותח את פרשת צו, צם את אהרון ואת בניו למור. זאת תורת העולה היא העולה למוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. רש"י מאיר צו את אהרון, אין צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. נעמוד קצת על דברי רבי שמעון, מדוע ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס? או ליתר דיוק, מדוע דווקא בקורבן עולה? הרי בכל הקורבנות יש חסרון כיס כלשהו, ולמה לא בכולם צריך זירוז? נקריא דבריו בהקשר הזה, דבריו של בעל הכלי יקר, שעונה בצורה מאוד מקורית על השאלה ששאלנו. כך הוא כותב, לפי שהעולה מחפרת על עירור הלב, למדנו על כך כבר בשבוע שעבר, דברי חז"ל במדרש, ומצינו בירושלמי מעשה ברבי יוחנן דעבד לקיסטי, ובאו נמינה אורה איתה ולא ידע. אמרין לה, וכי מפני דעבדה כיסיתך, עבדה דעתך? אמר לה, דעת בליבה טליה, וליבה בכיסא טליה. מה היה לנו כאן? רבי יוחנן עבד ארנקו. ביקשו ממנו תורה, והוא לא ידע. אמרו לו, מה זה צריך להיות? בגלל שעבד לך ארנק, עובדת גם כל דעתך? והוא השיב להם שהדעה תלויה בלב, והלב תלוי בארנק. ולכן, הדברים קשורים אחד לשני. מכאן ראיה שחסרון כיס יעולה לחכם ויאבד לב. ואם לא עשה הכהן קורבן זה כמשפט, הכלי יקר מדבר כאן על קורבן עולה, צריך לעשות אחר והראשון בטל ויאבד. ועל ידי חסרון כיס זה יאבד דעתו וליבו ויבוא לידי ערעור עבירה. ואז לא יהיה גם הקורבן השני כפרה על הערעור, שהרי הוא מצווה הבאה בעבירה, ואיך יכפר על הערעור? והקורבן מוסיף לו הרעור עבירה על ידי חסרון כיס. לפיכך הכהן צריך זירוז ביותר בקורבן העולה דווקא. ננסה לבאר את הדברים, נוכל לענות שהזירוז בקורבן עולה נועד למנוע חזרה על אותו חטא שעליו באה העולה. הכהן צריך זירוז דווקא בקורבן עולה, שקורבן זה מחפר על ערעור הלב. וערעור הלב נגרם בדרך כלל בשל חסרון כיס בגלל הפסד ממון. ולכן אם הכהן לא יעשה את הקורבן כמשפט, הוא לא יחפר על החטא של ערעור עבירה, ואחותי יצטרך להביא קורבן אחר. הקורבן השני הזה יגרום לחסרון כיס נוסף ויותר גדול. ושוב לערעור עבירה. ואז גם הקורבן השני לא יחפר. מפני שהקורבן עצמו גורם לו לחזור ולחטוב, הוא כמו מצווה, בא בעבירה, ונכנסים כאן איזשהו מעגל קסמים הרסני. לפיכך חייב הכהן זירוז יתר דווקא בקורבן העולה. על החלק הראשון של דברי רש"י עדיין לא עמדנו. עמדנו בינתיים על החלק השני העוסק בחסרון כיס. החלק הראשון של רש"י הוא לכאורה פשוט יותר, אין צו אלא לשון זירוז. אבל גם הדברים האלה הם קשים כשלעצמם. מדוע דווקא לשון צו משמעותה זירוז? מה זה קשור לעניין של ציווי? מדוע לשון דבר היא לא לשון של ציווי? מדוע לשון אמור היא לא לשון של ציווי? למה רק צו? אז אפשר לפרש את זה, שמה זה ציווי? אנחנו רואים בגמרא בקידושין, שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. הרבה טעמים נתנו חז"ל, הרבה סברים, למדוע. מדוע דווקא מי שמצווה ועושה הוא גדול? הרי יש בהחלט הווה אמינא רצינית, שמי שאינו מצווה ובכל זאת עושה, הוא גדול, הוא עשה איתנו חסד. התוספות פרשו שם בקידושין, שהסיבה היא שכשאדם מצווה הוא מצטער הרבה כדי להתגבר על היצר הרע והוא כובשו. וזה מתקשר גם לעניין שלנו של אין צו אלא זירוז. בגלל שכאשר יש ציווי, אדם צריך לזרז את עצמו לכבוש את היצר הרע. זה שמצווה ועושה, הוא דואג והוא מצטער יותר שמא לא יקיים את חיובו. וצריך הוא להילחם עם יצרו. ולכן גם שכרו יותר גדול, לפום צער אגרה. ולפי זה אנחנו צריכים להבין את רש"י, שאין צו אלא לשון זירוז. דווקא בגלל שהוא מצווה, היצר הרע נלחם בו ביתר סט. אחד כזה, יש לזרז אותו, כדי שלא ייפול ברשתו הצפופה של היצר הרע. עדיין בענייני הפסוק הפותח את הפרשה, פסוק המדבר על קורבן עולה, מופיע במדרש כך, אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל ואתם מתעסקים בהם, מעלה אני עליכם כאילו אתם מקריבים אותן. והשאלה זועקת ועולה, מדוע רק העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה? למה העוסק בתורת חטאת לא הקריב חטאת? למה רק בתורת עולה זה שייך? בעל הכתב סופר. מפרש את הדברים כך. ונראה לי, דלכן גילתה לנו התורה בפרשת עולה שהעושה כאילו הקריב. כי דווקא בעולה כן הוא. כי מסברה הדחישב לעשות מצווה שייך דווקא בעשיית מצווה שחישב לעשות, שנחשב כאילו עשה. כן, העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה וכו' וכו', זה שייך במצווה. אבל בשעשה עבירה וקורבנו מחפר עליו, והוא עבר עבירה בפועל, איך על ידי מחשבה להקריב יחופר לו? מכל מקום לא יקריאו, ומה יחופר? אין כאן את המעשה שמחפר. במילים אחרות אומר בעל הכתב סופר, העניין של לצרף את המחשבה למעשה זה שייך במצווה, אבל כאן אנחנו מדברים בקורבן שבא לכפר על עבירה. אז במה, אם לא נעשה מעשה, איך תהיה כפרה? אלא בעולה דבעל ערורי עבירה כדאית במדרש, לכתיב העולה על רוחכם היו לא תהיה. והמדרש ממנו לומדים שקורבן עולה בעל חטא במחשבה, על הרהורים. ולכן בעולה, כשמחשב נגד זה הרהור מצווה, להקריב קורבן מקום שאי אפשר לו להקריב, נחשב כאילו הקריב. וכל העוסק בפרשת עולה ועושה האפשר, וחושב בלימודו שרוצה להקריב, כאילו הקריב. כך נראה לי מסברה. יש כאן דברים מדהימים, עמוקים ונכוחים. אומר בעל הכתב סופר, בחטא שהתבצע במעשה, ועכשיו צריך להביא קורבן כדי לחפר עליו, ודאי שלא שייך לצרף כאן מחשבות. עד שלא יגיע מעשה הקורבן, הוא לא יחפר על מעשה העבירה. אבל בקורבן עולה שבא לא על חטא במעשה, אלא על חטא במחשבה, על חטא של הרהורים, כמו שדיברנו בשבוע שעבר בהרחבה על חוסר כניעה לפני הקדוש ברוך הוא, ודאי ששייך לומר שמספיק הרהור, מספיקה מחשבה חיובית על הקורבן, על דיני קורבן עולה, כדי שהקדוש ברוך הוא יעלה עליך כאילו הקרבת את העולה. העיסוק בתורת העולה משמעותו שאנחנו מצידנו רוצים להביא עולה, אלא שאנחנו אנוסים. אין לנו לא עולה ולא מזבח ולא מקדש, ולפיכך אנחנו יכולים לקבל שכר על המחשבה כאילו הקרבנו עולה, כי זה כנגד מחשבה אחרת. יש כאן ממש תשובת המשקל, כנגד המחשבה הרעה, הזרה, אנחנו חושבים מחשבה מעולה, מחשבה עליונה של העיסוק בקורבן העולה. כעת, אנחנו, התוכנית הזאת תצא לחופשה עד לאחר חג הפסח, אנחנו נאמר גם כמה עניינים, מכיוון שהשבת היא שבת הגדול, ובשבוע הבא אנחנו נחגוג את חג הפסח, נאמר כמה דברים גם בענייני דיומא, בענייני חג הפסח. נפתח בסיפור מעניין ובעל מוסר השכל גדול. יהודי זעוף פנים נכנס אל הרב ימים אחדים קודם הפסח, והכריז כי אינו יושב השנה לחוג את החג. אני מחרים את ליל הסדר, אמר. על שאלת הרב מדוע, השיב היהודי, אני עמל קשות לפרנסתי. עובד עבודת פרך כל היום, ועוד המשכורת איננה מספיקה לכלכל את אשתי וילדיי. ומה השם החג? שאלו הרב, מה השם? השיב היהודי, הרי כל הרעיון של חג הפסח הוא מתן תודה על שיצאנו מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה. אני עדיין עובד עבודת פרך. אני עדיין רואה את עצמי כמשועבד. ולכן אני לא יכול לחגוג. אני חש כאילו נשארתי במצרים. אמר לו הרב, בוא ונעשה הסכם. אני אתן לך עבודה קלה שבקלות, בשכר כפול ובזמן מועט. שמח הצעיר שמחה גדולה והשתוקק לבצע את העבודה. אמר לו הרב, לך לקצה החדר ותעלה ותוריד את שתי ידיך במשך 3 שעות. עלה והורד, עלה והורד. היהודי צחק לנוכח העבודה הקלה ומיד ניגש לבצעה. לא עברה אלא כמחצית השעה עד שחש כי אינו מסוגל להמשיך. ידיו נעשו כבדות עד שזכה אל הרב באפיסת כוחות. שואל אותו הרב, בוא תסביר לי. איך זה שכאשר עבדת בבניין, עשת מסעות כבדים ויכולת, ואילו כאן בעבודה קלה כל כך אתה נשבר? עונה היהודי, לא ידע וגם לא אבין, אבל זוהי המציאות. שב אסביר לך, אומר לו הרב. כשאדם עובד עבודה יוצרת, עבודה שבסופה תוצאה, גם אם היא קשה, היא אינה מפרכת. אמנם נשאת לבנים על גביך, זאת עבודה קשה, זאת בהחלט יכול להיות עבודת פרך. אבל אתה בנית בהן, נדבך אחר נדבך, והיה לך שכר לפעולותיך, בעצם התוצאה שראית הולכת ומתגבשת מול העיניים. כשאדם עובד עבודה מיותרת, שלא מובילה לשום מקום, לא יוצא ממנה כלום, כמו למשל להרים ולהוריד את הידיים, סתם 3 שעות ברצף, זוהי עבודת פרך של ממש. ממשיך הרב ואומר לו, גם אבותינו שבמצרים, אלה שבנו את פתום ואת רמסס, עבדו עבודת פרך, שכן מספרים לנו רבותינו, שכאשר סיימו את עבודתם, החריבו אותה המצרים. ואבותינו נדרשו לעשותה מחדש. שבועטים בכל מה שעשית, ברגע שסיימת אותו, או עוד בטרם סיימת אותו, ואין תוצאות, זוהי עבודת פרך של ממש. אנחנו מתחילים את חלק המגיד שבהגדה, את החלק המרכזי שבהגדה, בעבדים היינו לפרעה במצרים. החלק הזה הוא בעצם תשובה על קושיות הבן, מה נשתנה. מה נשתנה? עבדים האם. יש הרבה ששואלים, מה הקשר של עבדים היינו לנו, לזמננו? אנחנו כבר לא עבדים. אז על זה אנחנו עונים לקראת סוף המגיד. מדי דיינו, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא, אותנו וכו' וכו', היינו אנו, בננו, בני בננו, משועבדים, היינו לפרעה במצרים. וזה הקשר אלינו. יש השואלים, האם לא די לציין את שחרורנו ממצרים באכילה, בשתייה, במסיבות, בשמחה? במקום זה אנחנו מרבים בסיפור, סיפור האגדה. האריז"ל השיב על כך בפירוש מעמיק לדרשני של המילה פסח. פסח כמורכבת מפסח. פיו של העבד אינו חופשי. לא כל מה שהוא חפץ לומר הוא רשאי לומר שהרי אימת אדונו עליו. ואולם כשיצאו בני ישראל משעבוד, גם פיהם משתחרר עמם. עתה הם חופשיים לדבר. עכשיו הפסח. כלומר הפה שלהם הפך מעילם להיות סח. ולכן מה שאנחנו עושים בפסח, באמירת האגדה, זה לא רק איזושהי תזכורת. זה חלק מציון הנס שהיה. כמו שאנחנו אוכלים מצות, לזכר אכילת המצות. אנחנו מדברים, אנחנו שחים בפה, זכר לעובדה שאבותינו פתאום יכלו להתחיל לשוחח בפה. דברים נפלאים. על הפסקה שאמרנו מקודם, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובננו ובני בננו משועבדים היינו לפרעה במצרים. לא כתוב שאנחנו עדיין היינו עבדים לפרעה במצרים. משועבדים. ונראה לי שברור ששיעבוד זה דבר שהוא גרוע הרבה יותר מעבדות. עבדות היא תופעה חיצונית. מעשי ידיו של העבד שייכים לרבו. אבל בפנימיותו הוא עדיין חופשי, עומד ברשות עצמו. יש כאן איזשהו מקום לחלק. לעומת זאת בשיעבוד, האדם עם כל פנימיותו, עם כל רוחו, הוא עבד. הוא לא ברשות עצמו כלל. מעבדות אפשר להשתחרר, אבל משיעבוד מאוד קשה להינתק. אנחנו עמדנו על זה באחת מהפרשות, בספר שמות, אחת פרשות ביציאת מצרים, על העניין הזה של עם של עבדים, של עם ישראל, היה בתחילת הדרך במדבר מאוד מאוד קשה להתנתק מהמנטליות של השיעבוד, של להיות עבדים. אם היציאה ממצרים לא הייתה מתרחשת בדרך נס על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא בדרך טבעית על ידי משא ומתן עם פרעה כמו שניסו בהתחלה, אז היינו נשארים לנצח משועבדים ברוחנו ונפשנו לזרים. ולכן היה צורך, כן, שהקדוש ברוך הוא יוציא את אבותינו ממצרים. זה מאוד מודגש כאן במשפט הזה באגדה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים. ההדגשה שלא מדובר כאן במשהו טבעי, אלא משהו אלוקי ומשהו גבוה יותר. וזה מה שאפשר את הניתוק הטוטלי הזה מהעובדה של היותנו משועבדים. לסיום, אנחנו מעריכים ומעריכים באגדה, וכבר הרמב״ם כותב בהלכות חמץ ומצה, משפט שאנחנו מצטטים אותו באגדה, שכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. זאת מצוות האגדה, בכלל מצוות והגדת לבינך, שאנחנו מקיימים בלילה הזאת. לפעמים שוכחים את זה. שואלים אותנו איזה מצוות מדאורייתא אנחנו מקיימים בליל הסדר? אומרים מצוות אכילת מצה, קידוש, על היין, וכולי וכולי. שוכחים שגם מצווה של סיפור יציאת מצרים, והגדת לבינך עם מצוות עשה מדאורייתא. וזאת מצווה שיש בה רמות שונות. אפשר להגיד כמה מילים. עבדים היינו לפרעה במצרים, ופסח מצה ומרור ויוצאים ידי חובה. אפשר לספר קצת יותר מהרחבה. ואפשר להרבות ולהרבות, וכל המרבה הרי זה משובח. היו שרצו להסביר את המשפט הזה בצורה כזאת. בנוהג שבעולם, אדם שקרא לו נס, מרבה לספר במאורה לכל פרטיו ופרטי פרטיו. אנשים אוהבים לספר, מרגישים איזשהו צורך, איזושהי חובה גדולה, לפרסם את הנס. ומשום כך, אדם שמרבה לספר במעשה הזה של יציאת מצרים,
הוא בעצם מעיד על זה שהוא מזרע ישראל. מגזע יוצאי מצרים, שהדבר הזה הוא באמת נוגע לו. אם באמת בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אז יכול להיות שיצאת ממצרים, שחווית את כל הנס, את כל הניסים הגדולים והעצומים האלה, ואתה שותק. אתה צריך לספר, ולספר, ולספר, ולהרבות. ולכן, כל המרבה לספר מציאת מצרים, הרי זה משובח. אני מאחל לכל המאזינים חג פסח שמח וכשר, שבת שלום, ושנזכה להרבות בסיפור, ולאכול ממהרה מן הזבחים ומן הפסחים. תודה רבה, כל טוב.